אנחנו אתמול דיברנו על השאלה מאיפה אנחנו בכלל הגדלנו שיש ישות חדשית נפש. אז אמרנו שהעניין היה מתוך ההשוואה, כלומר אנחנו לקחנו את כל הישויות וראינו לחלוקה גסה שישויות החוכניות כל כך השתנו. יש ישויות שאין בהן תנועה והשתנות עצמיים, וזה קרה מדומם, ויש לנו ישויות שיש אצלם איזושהי תנועה והשתנות, ואפילו הם מצליחים להכפיל את עצמם, כן, להתרבות, ישות שמצליחה להתרבות, וגם כן להתפתח, גם בלי קשר להתרבות. שלא על ידי גורם קיצוני שאנחנו יכולים להצביע עליו ולומר שהוא זה שיצר את השינוי בכלל. אז מתוך זה מגיעים למסקנה שיש כנראה איזשהו גורם שהוא קשור לחומר הזה, כבר יש גורם שקשור לחומר שקוראים לו עץ, גורם שקשור לחומר שקוראים לו פחי, גורם שקשור לחומר שנקרא אדם, שיוצר את ההשתנות הזאת. והשאלה הבאה הייתה, האם הגורם הזה הוא איזה סוג של חומר אחר, אבל כשעושים את הבחינה ומנסים לחפש מה זה החומר הזה שיוצר את ההשתנות בדברים האלה, אנחנו לא מוצאים חומר אחר. ומפה יקבל מסקנה שיש פה ישות שאין לה את התכונות החומריות הרגילות, כן? זה מגדיר את זה בערבית. אני לא רוצה להגיד שהיא בהכרח ישות רוחנית, יכול להיות שהיא ישות שהיא עשויה מאיזשהו חומר אחר, ולא מהחומרים המוכרים. אבל היא כן עשויה מאיזשהו דבר שדומה לעולם החומרים, אולי דבר עדין מאוד, חומר עדין מאוד, גם חומר עדין, כי יש בה את התנועתיות, וגם אנחנו לא קולטים אותה בחושים שלנו. כשאנחנו עושים ניתוח לעץ, נעשה לעץ ניתוח בתוכו, נפרק אותו ונסה למצוא איפה זה נמצא, איפה הגורם הזה נמצא, לא יכולים להצביע על הגורם, כי אנחנו לא קולטים אותו בחושים שלנו. אבל הוא קיים. איך אני יודע שהוא קיים? מתוך הפעולות שלו. כמו שאני רואה את הפעילות שלו, אז אני מזהה את הקיום שלו. כמו שאמרנו, דרך זה, זיהו את הקיום של המציאות הזאת. אני רוצה להוסיף עוד מיקור. אחר שזיהינו שיש דבר כזה, יש את הגורם הזה, הם בחרו לקרוא לו את השם נפש, אחרי כל הכל שם. אחרי שזיהינו את הגורם הזה, אני רוצה להראות עוד איזושהי נקודה שאנחנו בעזרתה יכולים גם כן לזהות את ממש משהו בדומה לגורם הזה אצל עצמנו. בואו ננסה להתבונן על עצמנו. אני רוצה להתבונן על שני דברים אצלנו, אצלנו כבני אדם. בואו נתבונן על המחשבה שלנו, לא על המוח, על המחשבה. אחת מהתופעות שאתה מוצא את בני אדם, זה התופעה שאתה מחשב. בואו נתבונן על התופעה הזאת, וננסה להתבונן פה דמיון. בואו ננסה להתבונן על הדמיון, וננסה להתבונן על תופעה אחרת, על ישות חומרית. כן, ניקח את המחשבה, את העוררות של הרצון, של הרגש. בוא נתבונן על התופעות האלה. האם אנחנו יכולים, כשאנחנו מתייחסים למחשבה כתופעה, האם אנחנו יכולים לומר שכשאנחנו מתבונים על תופעת המחשבה של עצמנו, ועל נניח השולחן הזה, שזה ישות חומרית, ואנחנו נקרא לזה חשים איזושהי תחושה מסוימת, האם זה באותו סוג? כלומר, כשאנחנו מתבוננים על השולחן, על הכיסא, על הקיר, על כל מיני ישויות חומריות שאנחנו מכירים, האם המפגש שלנו עם הישויות האלה הוא דומה למפגש שלנו, של כל אחד מהאדם, עם המחשבות שלו, עם הרצון, עם הרגשות, או שהרצון, הרגשות והמחשבות כשאנחנו נפגשים עם העניינים האלה, אז אנחנו חשים תחושה אחרת מאשר הישויות החומריות שאנחנו נפגשים. בפשטות אני חושב שכל אדם שיתבונן על עצמו, הוא ישים לב שכן יש לו פה איזשהו משהו אחר. זאת אומרת, שהוא נפגש, כמו שאמרנו, עם ישות חומרית, עם הספר, עם הכיסא, עם הבגד, עם הקרקע, עם כל ישות חומרית אחרת. יש גם איזושהי חוויה מסוימת, ואז הוא תקרא לנו את זה חוויות החושים. אני חושב כרגע זה שם יותר מזה, חוויות מסוימת. וכשאנחנו מנסים להגדיר אצל עצמנו את החוויה שקיימת אצלנו, כשאנחנו נפגשים עם מחשבות, עם רצונות, עם הרגשות, אני חושב שכל אחד יוכל לשים לב שיש פה חוויה מסוג אחר. גם הדבר הזה, גם הדבר הזה, הוא סימן לזה שכנראה החוויות מהסוג, כלומר, המחשבות, הרגשות, הרצונות, הם כנראה קיימים בגלל איזושהי ישות שהיא לא מסוג הישויות החומריות. זאת אומרת, אני אגיד במילים אחרות. מפגש עם ישויות חומריות יוצר חוויות מסוג אחד, ומפגש עם המחשבה, הרצון, הרגש, הדמיון, יוצר חוויה מסוג אחד. בתחושה שלו. עכשיו, גם זה מלמד שכנראה, כנראה, גורם החוויה במפגש עם מחשבות רגשות ורצונות, הוא שונה בתכונות שלו מאשר גורם החוויה שהוא הישות החומרית, שגורם אפילו חוויה של מראות, קולות, טעמים וכדומה. כנראה זה גורם מסוג אחר. עכשיו זה מסתדר די טוב, כלומר אם היינו צריכים עכשיו להגדיר את שני הגורמים האלה, הגורם לחוויות מהסוג הראשון, כמו שולחן כיסא, והגורם לחוויות מהסוג השני, כמו מחשבה, הרגשה וכו', איזה מהם הוא, נקרא לזה, רוחני יותר? אני חושב שהיינו מגיעים לסקנה שהמציאות של מחשבה, של רצון וכולו, היא מציאות רוחנית יותר מאשר המציאות של כיסא שולחן וכדומה. עכשיו, זה מסתדר טוב, אם אני מחבר את זה, למסקנה שהייתה מהחלוקה של הישויות החומריות. גם שם הגענו למסקנה, דרך מאפיינים של הישויות החומריות הדוממות יחסית לישויות החומריות שאינן כאלה, שאמרנו שיש גורם שמקושר לישות הטמח, הבעל חיים וכו', אין לישויות החומריות שאינן דוממות, יש פה איזשהו גורם שכנראה הוא לא חומר, או לפחות לא החומר המוכר לנו. אנחנו דיברנו על משהו שכנראה הוא צריך להיות עדין יותר, ולכן הוא לא נקלט, הוא נקלט לחושים שלנו, שגורם לתוכו. זה הוליד את המסקנה, כן, שהגורם הזה צריך לחפש אותו במשמעויות אחרות של מציאות, לא כמו החומרים הרגילים. שילוב של שני הדברים. זה בעיקר הדבר הראשון שהסבר. הדבר השני רק יותר, כזה משלים את התמונה בהקשר של התכונה של הגורם הזה. לגורם הזה קראו לו נפש. בסדר, אפשר לקרוא כל מיני שירות אחרים, זה השם שקראו. אני רוצה לומר שהמסקנה שיש נפש לא באה כתוצאה מאיזו הנחתה. לא צריך נבואה בשביל זה. זה התבוננות על העולם, וכמו שאמרנו, על הישויות החומריות הקיימות בעולם, שההתבוננות הזאת מחלקת אותן לישויות שהן דוממות, שהן אינן בעלות תנועה, לישויות בעלות כושר תנועה. זאת אומרת שיש איזשהו גורם שגורם לתנועתיות הפנימית והחיצונית, לא משנה, באותן ישויות, שצריך לנסות להבין מה הוא, וכשמנסים לראות האם הוא מסוג החומרים הרגילים, אז מגיעים לסקנה שהוא לא כזה. כנראה זה הפשר גם שבחוויה שלנו, של המפגש עם הישויות החומריות, שאנחנו חווים חוויות מסוימות, מול המפגש עם הישות הזו, זאת אומרת, עם חוויות, עם מציאות אחרת של רצון, מחשבה וכולו, אנחנו חווים איזושהי חוויה אחרת של מציאות הזאת. טוב, עכשיו בואו נתקדם. עכשיו, מתוך זה צריך להתבונן על עוד נקודה. בואו ניקח את הבן אדם. כשאנחנו משווה את האדם לבעל חיים ונשווה אותו לצמח, אמרנו שבשלושתם יש איזשהו גורם שגורם לתנועה הזאת, לשינויים ולתמורות, לא גורם חיצוני, זה גורם איכשהו שהוא מתמזג איתו, עם הישויות החומריות האלה. כי התחלנו מזה שמבחינתנו בן אדם זה חומר, זה מה שרואים. אז הוא רק, שאלנו את השאלה אם יש פה משהו מעבר לחומר הזה, אולי הוא גם סוג של חומר, אבל מכל מקום מעבר לחומר הפשוט, שאנחנו מכירים שמצוי פה, בישות הזאת. גם מסכן שיש פה עוד איזשהו משהו מצטעקה. השאלה הבאה שאני רוצה לשאול, אנחנו כן יכולים לראות דמיון בין ההתנהלות של הישות שנקראת אדם, הישות החומרית שנקראת אדם, לעומת הישות החומרית שנקראת צמח. בואו נראה איזה פעולות דמיון אנחנו מוצאים. אנחנו מוצאים בשניהם שיש איזושהי תנועה של כניסת חומר, תוספת חומר, פליטת חומר, כניסה ופליטה של חומרים. אנחנו רואים צמיחה, הם מתחילים מאורגן חומרי קטן ויוצאים ונעשים גדולים יותר. יש תנועה של כניסת חומרים ופליטת חומרים, גדילה. יש גם תנועה של הצמחת דברים דומים, כנולדה. מייצר מחרחה, יוצאים הרבה צמחים שדומים. תודה רבה בבן אדם. גם כמובן, בעל חיים הוא דומה לצמח בהקשר הזה. אבל, אנחנו יכולים לראות שבבעל חיים יש תנועתיות שלא קיים. בבעל חיים אנחנו יכולים לראות כושר תנועה יותר גדול. אנחנו יכולים לראות גם פעולה אחרת. פעולות יותר מורכבות. אפשר לראות איך החומר נכנס ואיך החומר נפלט מן הגוף. יש גם אצל בעלי חיים לא רק תנועה יותר מורכבת, יש גם סוג של, איך נגדיר את זה, בעל חיים משמיע קולות כדוגמה. אצל בעל חיים יש תקשור עם גורם אנושי, צמח, לדבר איתו. ולדבר, בעל חיים יש, ולא מדבר, יש איזשהו תקשור איתו. זה משהו אחר. כלומר, הגורם הזה שמשפיע עליו ויוצר אצלו את התנועתיות, יש בו את כל מה שיש בצמח, אבל יש בו דברים נוספים, וגם באדם. יש את כל מה שיש בצמח וכל מה שיש בבעל חיים, עם דברים נוספים. כמו שאני רוצה, זה עוד יותר משוכלל. יש פעולות יותר מורכבות. טוב, עכשיו זה מולדת את ההתלבטות. האם נכון עכשיו לומר דבר כזה? שאם ניקח את הבעל חיים, נתחיל ממנו, לא את האדם, אז כמה שאנחנו רואים בו תופעות דומות לצמח, אז יכול להיות שמה שגורם לתופעות האלו אצל הצמח, גורם לתופעה הזאת אצל בעל חיים. ויש עוד גורם נוסף שנמצא אצל הבעל חיים, שגורם לתופעות שלא קיימות אצל הצמח. כלומר, התופעות שמוצאים אצל בעל חיים יכול להיות שנכון להיחס אותם לשני גורמים כאלה. לגורם אחד שעושה את אותם דברים בצמח, ולגורם נוסף שעושה את הדברים שמיוחדים רק בבעל חיים. הם עובדים בסינכרון. אתם מבינים עכשיו מה שרוצה לומר, אצל בעל חיים יש שתי נפשות. נפש אחת היא יוצרת את התופעות שדומות לצמח, ונפש נוספת יוצרת תופעות המחדות של בעל חיים. ולפי החשיבה הזאת, אצל האדם, יש שלוש נפשות. נפש אחת שגורמת התופעות שגורמת לצמח, נפש שתי תופעות דומות לבעל חיים. נפש שלישית שגורמת את התופעות שגורמת לצמח לאדם. יכול להיות. בוא נעלה עוד השערה אחרת. אולי יש בכל אחד מהם נפש אחת. כלומר, יש נפש צומח שיוצרת תופעות שהן מתאימות לצמח. יש נפש בעל חיים, נפש אחת של בעל חיים, שיוצרת תופעה שמתאימה לבעל חיים. יש נפש אחת שנמצאת אצל האדם, שיוצרת את כל התופעות. כלומר, גם התופעות הדומות לצומח וגם התופעות הדומות לחי, הן פועל יוצא של אותה נפש שיוצרת גם את התופעות האנושיות שזה מותרק לבני גם מותרק את זה נכון יש מקום מתכוון אני רוצה להפיע שלישי שאלה אם זה הגיוני לומר שאולי יש בדיוק את אותה נפש תסתורו אז רגע אם זה בדיוק אותה נפש אז למה העץ הוא לא הולך ממקום למקום כמו הבעל חי ולמה העץ לא קיים אצלו תופעות כמו אצל בני אדם לא מצאנו עץ שמגיע לספרייה בתור מדף כן בתור איזה תלמיד הייתם עצים שמודים בישיבה למה זה לא קורה אני צריך להגיד אין לי הסבר אחר אם זה אותה נפש שקיימת אצל כולם אז צריך לומר שההבדלים הוא רק בחומרים. החומר של העץ הוא חומר כזה שאותה נפש שקיים אצל האדם פועלת באותה פעולתך. החומר מגביל אותה. אותה נפש רק החומר מגביל אותה. אבל השאלה אם זה סביר.
זה סביר.
כי החומרים לכאורה הם אותם חומרים. יש הבדלים בחומרים. כן, אי אפשר להגיד שהרקמות של הבעל חיים מבחינה מולקולרית. מולקולות שונות. זה מולקולות מסוג אחד, זה מולקולות מסוג אחר. אבל האם סביר לומר שיש את אותה נפש, רק פה עם החומרים האלה, עם החומר שנקרא עץ, עם המולקולות האלה, הנפש הזאת זה מה שאני צריכה לעשות. רק את הפונקציות שקיימות בתחומה. ואותה נפש, עם מולקולות כמו של בעל חיים, היא מצליחה לעשות משהו אחר. ועם מולקולות כמו של מין אנושי, זה כמו משהו. לא סביר. ובמיוחד הקושייה תהיה בפער בין בעלי חיים לבין אדם. שזה פחות או יותר אותו סוג של חוק. אז אם זה אותה נפש, אז למה אנחנו רואים את התופעות? הצירות היותר חורבות, הפער בין אדם ואחרים הוא גדול מאוד. לכן זה מוביל למסקנה אחת מן השתיים. וזה שתי אפשרות שנשארו. כן, אנחנו מוצאים שלוש אפשרות. אפשרות אחת לומר, זה בדיוק אותה נפש, רק חומר שונה, את זה אנחנו שוללים כי אנחנו אומרים, הפער בין החומר של האדם לחומר של בעל חיים הוא קטן, והפערים מבחינת הפעילות הם גדולים מאוד. זה מוביל למסקנה שיש פה נפש אחרת, רק השאלה היא כזו, האם יש נפש אחת בצומח, שתי נפשות בחי ושלוש נפשות באדם, שעובדות בסמכון, וכל אחת אחראית על פונקציות מסוימות, או שזה נפש אחת. זה הדיון הראשון בעולם. עכשיו מבינים את עומק הדיון הזה? הדיון הזה בעצם נודע אחרי, ואני חושב שהוא מאוד ממחיש את המהלך של החשיבה בכלל ביחס למציאות הזאת. כי עומק הדיון הזה הוא מתחיל מההשוואה בין הצומח לבין החי לבין הדומר ותחשבו על מה שאמרנו ההשוואה הזאת היא בכלל זאת שהולידה את המחשבה שיש נפש ובאיפה היא גם עושה שיש אנחנו שווינו את מה שקיים במציאות אמרנו רגע יש דומים יש דברים שהם לא דומים ואז הכניס אותנו ואז כאן דיברנו על דברים לא דומים אז אנחנו רואים שגם פה יש כמה צומים זאת אומרת, הרמב״ם, טוב, אז בואו תראה, מה אנחנו מכירים ביחס לסוגיה הזאת? הרמב״ם, מה הוא אומר לנו? יש מחלוקת בזה, והוא מכריע שמה? נפש אחת. אז בואו נראה, דע כי נפש האדם אחת, ולה פעולות רבות חנוכות, חנוכות הכל יש פעולות שונות מזו, יקראו קצת הפעולות הנפשות, כן, יש כאלה שמסווגים את הפעולות האלו בשונות של הנפש, כי יש פעולות דומות לצומח, פעולות דומות לחי, פעולות שאינם קיימות בחי ובצומח, קיימות רק באדם. ויחשב עבור זה שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחושבים הרופאים. עד שפתח ראש הרופאים, כן? ואמר שהנפשות של ראש טבעית וחיונית של נפשי. כלומר, הרמב״ם אומר, תראה, יש תיאוריה שאומרת שיש, כן? שלוש נפשות יש באדם. טבעית זה כמו אצל הצמחים, חיונית זה כמו אצל בעלי חיים, ונפשית זה כמו שאצל אדם. וכל בן אדם מורכב משלוש נפשות. והרמב״ם כותב, ופעמים יקרו כוחות וחלקים, את שבין חלקי הנפש, זה השם ישלטו אותו בסוף מהרבים. הרמב״ם רוצה להגיד ככה, הוא אומר, כשאתה תקרא את הספרות הפילוסופית, זה הספרות המקצועית המשתקה, שעוסקת בתחום הזה, אתה תמצא ביטויים שונים ביחס לשאלה הזאת, מה שאנחנו עוסקים בה, של סוגיית הנפש, ואתה תראה שיש כאלה שדורים שיש שלוש נפשות באדם. אבל אני אומר לך שיש נפש אחת. וכשאומרים את המילה נפשות, הוא רומז פה, לא בהכרח שמכלי נגיד שיש שלוש נפשות, אלא אתה לא נגיד שיש שלושה סוגים של פעולות בנפש של האדם. זה מה שאומר. כן, זה מה שאומר, יקרו קצת הפעולות האם נפשות. ויחשב בעבור זה, ובגלל זה יש כאלה שטוענים שבאמת בבן אדם יש שלוש נפשות. אבל אני בדמת, יש פה רק נפש שלך. בוא נשאל שאלה, למה אנחנו קשור להגיד שיש פה נפש שלך? למה זה משמעותי? האם יש איזה נפקמינה, נפש שלך או שלוש נפשות שעובדות בתחום? לכאורה, קודם כל בוא נתחיל מזה שפה נפקמינה לאמת. איך המציאות? בנויה. אבל מזה שלרמב"ם חשוב לו להדגיש את הדבר הזה, כנראה לדעתו יש פה עוד נפקמינה. חוץ מאשר עצם ידיעת האמת, אבל זה שזה בנוי בצורה כזאת, שזה נפש רעה ולא שלוש נפשות, יש לזה השלכה. אתה לא צריך לענות על השאלה מה השלכה, הוא לא כרגע. בסדר? שאלה. האם יש נפקמינה? כנראה שכן, אחרת לא. שוב, זה שהרמב"ם מציין את זה, לא מזה אני מכריח שיש נפקמינה. כיוון שהרמב"ם, כמו שהוא כתב בפתיחה, אומר, אני אומר את האמת. אני רוצה להבין את האמת ואיך את זה. לכן הוא אומר, לא משנה לי ממי אני אומר. טוב, אנחנו נעצור פה. אז כנראה יש לזה עוד איזשהם השלכות, ואנחנו נצטרך להבין בהמשך, אבל לא עכשיו. ואנחנו עוצרים פה. Thank you.